going to say, where were you yesterday? Okay? That's what we call it. The question is, that's when you know the answer is correct. You know the
נכון? התחלנו פרק ח"ב, עד איפה הגענו? אמר לו אליהו, אני אקרא עוד פעם את ה... מההתחלה. פרק ח"ב. אחר שהתבאר לך כי האומה הזאת אשר בחר בה השם יתברך היא עיקר המציאות בעולם. ובשביל כך, כאשר באו בגלות, נחשב דבר גדול מאוד שיהיה השתנות בדבר שהוא עיקר העולם. זאת אומרת, הגלות של ישראל היא למעשה משנה, כיוון שהיא משנה את המציאות של ישראל מן הקצה אל הקצה, אז וישראל, כמו שהוא אומר, הם עיקר העולם, אז למעשה זה לא השתנות רק של ישראל, זה השתנות של כל המציאות. זה מה שהוא רוצה להגיד. המציאות של הגלות היא שינוי בכל המציאות. מדוע? משום שישראל הם עיקר המציאות. אז כשיש שינוי בעיקר, זה לא שינוי שפועל רק על העיקר, זה פועל על הכל, כי העיקר זה העיקר, העיקר כולל בתוכו את הכל. אז כשיש גלות בישראל, כשישראל נמצאים במצב של גלות, פירושו של דבר שכל המציאות כביכול השתנתה. זה מה שאומר, זה שינוי במציאות בכלל. ובפרק כמה דברכות תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח, את הכוונה חיכה לי עד שאני אגמור, ואמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין האומות. אז אמר לי, אומר רבי יוסי, אמר לי אליהו, בני, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום שלוש פעמים אומרת כך, ולא עוד, אלא בכל זמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן יהי שמי רבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו כך, ומה לו לאב שיגלה את בניו לבין האומות, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ולכאורה, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר ש תדע לך קודם כל שהבת קול ששמעת היא לא בת קול חד פעמית, היא בת קול קבועה. ולא רק זה הוא אומר, ולא עוד, זה מה שהוא אומר, ולא עוד, אלא בכל זמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונין אמן, גם אז, כן? גם אז, כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, מה לו לאב שיגלה את בניו לבין האומות, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. בבקשה? מה פירוש? למה הוא שואל אותו?
מה שמע? אליהו יודע מה הוא שמע.
לא, הוא קודם כל רוצה לדעת, לא, אם הוא רוצה, הוא רוצה לדעת אם באמת הוא, הרי בת קול זה מדרגה.
הוא רוצה לדעת אם רבי,
הוא היה במדרגה שהוא הצליח לשמוע את הבת קול. אחרי שהוא שמע ממנו שהוא שמע, אז הוא אמר לו, תדע לך, שלא תחשוב שזה תפסת איזה רגע. זה לא רגע, זה משהו קבוע. הוא יסביר את זה, אנחנו נראה. כן. אין ספק, אומר המהר"ל, אין ספק כי החסידים כמו רבי יוסי היו משתמשים בבת קול משמתו נביאים אחרונים. זאת אומרת, מה הכוונה משתמשים? המושג משתמשים, הכוונה, הוא רוצה לומר, הם היו בהשגה, מסוגלים להגיע לבת קול. זה מדרגה, בת קול, לשמוע בת קול זה מדרגה.
זה לא מצידם, זה מצד הקדוש ברוך הוא.
אבל זה מדרגה, צריך אדם להיות במדרגה שהוא מסוגל לשמוע, כן? אז הוא אומר, אין ספק שהוא היה במדרגה. החסידים כמו רבי, המהר"ל פה שם לב לנקודה. על רבי יוסי כתוב שהוא חסיד, הוא לא אומר כל התנאים, הוא אומר כי החסידים כמו רבי יוסי היו משתמשים בבת קול. רבי יוסי כתוב במשנה, נדמה לי שכתוב במשנה שהוא היה חסיד, כן? אז הוא אומר אין ספק כי החסידים כמו רבי יוסי היו משתמשים בבת קול, מי שמתו נביאים אחרונים. ועכשיו זה לא רק זה שהוא היה במדרגה, גם המקום היה מוכן, זה מה שהוא אומר. וכל שכן כאשר היה מקום מיוחד לדבר זה, שהייתה חורבה אחת והיא מחורבות ירושלים, שהחורבה מצד עצמה במה שהיא נבדלת מבני אדם. מה זה חורבה? חורבה זה מקום ששומם, שלא גרים בו. חרב הכוונה לא מיושב, חרב הכוונה לא מיושב, לא מיושב. אז הוא אומר שהחורבה מצד עצמה במה שהיא נבדלת מבני אדם נגלים לשם, הכוונה לא נגלים, הכוונה מסוגלים, זה מקום מסוגל, כן? נגלים לשם דברים עליונים, ומוכן המקום להיות נשמע לשם בת קול. מה? כנראה, בת קול זה לא דבר שהוא לא בהישג יד, כן? הוא רוצה לומר שהיכולת לשמוע בת קול זה לא רק תלוי ברמה של האדם, זה תלוי גם במקום. תלוי גם במקום. נכון, זה הגמרא דנה. זה הגמרא דנה שם, בברכות. הגמרא דנה, איך הוא נכנס להתפלל בחורבה? אין הכי נמי. כל פנים, כתוב שהוא נכנס לחורבה ואליהו שמר על הפתח, והגמרא מביאה את זה בהקשר הזה, אבל בדרך אגב הוא שומע מהסיפור הזה עוד דברים. ואליהו זל נגלה שם כמו שמוכן להיות נגלה שם בת קול. זאת אומרת, זה מתאים, זה מקום שמתאים לגילוי אליהו מצד אחד, ומקום שמתאים, מסוגל, כן, ומתאים לשמיעה, לשמוע בו או להיות בו בת קול. ונראה מה שאמר שהיה בת קול מנהמת כיונה. למה דווקא כיונה? או מנהמת כיונה? מפני שהיונה, בבקשה? אני לא שומע. כן, הוא אומר. מפני שהיונה, הזכר והנקבה מכירים זה את זה ביותר. מת לא לחינם, כנסת ישראל נמשלת ליונה, הוא אומר. מפני שהיונה, הזכר והנקבה מכירים זה את זה ביותר, אין לזכר כי אם נקבה אחת מיוחדת לו. ומפני כך הזכר מצטער אחר זוגתו שהיא מיוחדת לו. ולפיכך אמר ששמעתי בת קול שמנהמת כיונה שהוא מנהם אחר זוגתו בעבור שהיא מיוחדת לו. כך השם יתברך נוהם אחר ישראל שהם מיוחדים לא יתברך. ואמר לו אליהו, לא כמו שאתה סבור, כי שעה זו בלבד שמעת, ואין זה עיקר כוונתו בעולם הזה. זאת אומרת, כוונתו, הכוונה הזה, אתה שמעת בת קול, אבל אפשר היה לחשוב כביכול שזה משהו צדדי, משהו חריג, לא משהו קבוע. אין זה עיקר כוונתו, הכוונה זה לא העיסוק הרגיל שלו, זה לא, כביכול ריבונו של עולם לא מתעסק בזה כל הזמן, כביכול. אז הוא אומר לו, לא, תדע לך, אבל ג' פעמים בכל יום, כי דבר כמו זה שהוא בית המקדש וישראל הם עיקר כוונתו של השם יתברך בעולם הזה, לכך בכל יום אומרת כך ג' פעמים, ערב ובוקר וצהריים, כי משך הזמן הוא ערב ובוקר וצהריים. הכוונה להגיד כל הזמן. אמרתי, אפשר היה לחשוב שזה לא עיקר עיסוקו. אז הוא אומר לו, לא, עיקר עיסוקו, כביכול, אם אפשר לדבר על מושג עיסוק, ביחס לריבונו של עולם, כן? ולא עוד, אלא כשנכנסים לבית הכנסת, פירוש. זאת אומרת, הוא אמר לו, ולא עוד, אלא גם כשנכנסים ישראל לבתי כנסיות, פירוש, ואומרים, יהי שמי רבה, גם אז כביכול הקדוש ברוך הוא מגיב בצורה דומה, כן? אז הוא אומר, ולא עוד אלא כשנכנסים לבית הכנסת, פירוש כי השבח הזה שהוא אמן יהי שמי רבה באופן מיוחד מורה על כן, מורה על מעלת ישראל. מצד אחד זה שבח שאנחנו משבחים בו את ריבונו של עולם, אבל הוא אומר השבח הזה באופן מיוחד מורה על מעלתם של ישראל. למה? כי בו נזכר מה שלא נזכר בשום שבח, שאומר שהוא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. רצה לומר בכל העולמות אף לעולם הבא. זאת אומרת, זה שבח שאנחנו מזכירים בו את העולם הבא. וזוהי הסיבה, לפיכך אמרו במסכת שבת, אמרו ז"ל, כל העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. אז מה הביאור? כי גזר דין של 70 שנה, כן? ימי שנותינו, בהם 70 שנה. כי גזר דין של 70 שנה, הוא כל זמנו של אדם בעולם הזה, ובעולם הזה אין השתנות לו, מפני שנגזר על כל עולמו שהוא 70 שנה. אני אסביר עוד מעט. ובעולם הזה אין השתנות לו, מפני שנגזר על כל עולמו שהוא 70 שנה. לכך בעולם הזה אין ביטול לו. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, יש מצבים שבהם נגזר על אדם, כמו שהוא אומר, גזר דין. אז לבטל את הגזר דין במובן, אני רוצה להסביר, המושג גזר דין, הכוונה היא, לא כמו שאנחנו תמיד אומרים חיים או מוות, או גזר דין, הכוונה היא, נגזרה על אדם מציאות. יש גמרא בנידה, גמרא אומרת למשל, שכשאנחנו רגילים לומר, זה לא אנחנו רגילים, החז"ל אומרים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז מה הכוונה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? מה שנוגע ליראת שמיים זה דברים שתלויים בבחירה שלנו. מה שנוגע למצוות, לעבירות, זה דברים שתלויים בבחירה שלנו. אבל מה שנוגע, כמו שהגמרא אומרת שם, חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני, זה דברים שלא תלויים בבחירה שלנו. זה דברים שנגזרו על אדם למעלה. זה הכוונה שלו כשהוא אומר גזר דין של 70 שנה. נגזר על אדם שיהיה כך, כך או כך. אז הפירוש הוא המציאות נקבע כביכול לפני שאותה טיפה ירדה לעולם, כביכול נחרץ, נקבע עליה, היא תהיה כך וכך. אז במסגרת הזאת האדם, במסגרת שנגזרת על האדם, הוא צריך לתפקד. והוא, כן? זה מה שנגזר מלמעלה. זה שייך, לא רק על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה יורד לעולם בתבנית מסוימת, שנקבעת לכל אדם מלמעלה. באיזה מסגרת הוא יהיה כאן? כן? לאיזה מסגרת? מהו השטנט שלו? מהי התבנית שלו? זה דברים שלא תלויים ב, לא שייכים ליראת שמיים. הם שייכים להכל בידי שמיים. עכשיו, אומר המהר"ל, לבטל קביעה כזאת כמעט ולא שייך. כן? כמעט ולא שייך. אבל, לא, כי אני אומר, הנה, זה מה שהוא רוצה לומר. כל העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. זאת אומרת, אף על פי שנגזר על האדם לפני שהוא בא לעולם, כן? שהוא יהיה בשטנץ מסוים, השטנץ הזה לא שייך לעירת שמיים שלו. הוא שייך להכל בידי שמיים. זה נקבע עליו. כן, אם אדם יהיה חכם, כן? או יהיה, לא, הוא לא יהיה חכם. כן, זה דברים שאדם לא יכול לשנות. מה שנקבע לו, זה מה שנקבע לו. יהיה גבוה, יהיה נמוך, יהיה עשיר, יהיה עני. זה דברים שנקבעים לאדם. אדם יכול לעשות את כל התרגילים ולא יעזור לו שום דבר. אם נקבע לו כך, נקבע לו כך. באה הגמרא ואומרת, אומר המהר"ל, יש, היכולת של אדם לשנות גזר דין זה כשהוא מצליח להתעלות לכביכול עולם יותר גבוה, מציאות יותר גבוהה, יותר נעלית. זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה בפנים, לאור מה שאני אמרתי. לפיכך אמרו ז"ל, כל העונה יהי שמי רבה וכו', קוראים לו גזר דין של 70 שנה. אז כמו שהסברתי, גזר דין של 70 שנה, ככה אני מבין את מה שהוא אומר. כן, גזר דין של 70 שנה, הכוונה היא התבנית שנגזר על הכל בידי שמיים. מה שנגזר עליו והכל בידי שמיים, לפני שהוא ירד לעולם. כי גזר דין של 70 שנה הוא כל זמנו של אדם בעולם הזה. ובעולם הזה אין השתנות לו. מדוע? מפני שנגזר על כל עולמו שהוא 70 שנה. לכך בעולם הזה, או אם במסגרת של העולם הזה, הוא לא יכול לשנות. אין ביטול לו. איך הוא יכול כן לבטל? אם כי אם מן העולם הבא העליון, שיש השתנות אל גזירת העולם הזה, כי עולם הבא יותר במעלה מן העולם הזה.
העולם הבא הוא משנה מה שקורה בעולם הזה.
כן, כן, זה מה שהוא אומר. וכאשר אמר אמן, אני מסביר, וכאשר אמר אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, אז מה הוא הזכיר בשבח הזה של הקדוש ברוך הוא? יהי שמו הגדול מבורך לעולם, לא רק לעולם הזה, אלא לעולם הבא, לעולם ולעולמי עולמיה. המהר"ל מסביר מה זה עולם ולעולמי עולמיה, לא רק העולם הזה, גם עולמי עולמיה, אתה מדבר לא רק על העולם הזה, אתה מדבר גם על העולם הבא. אז הוא אומר, וממנו יכול לבטל הגזרה של 70 שנה. ממנו הכוונה, דווקא מצד הפירוש, אני מבין שהוא רוצה לומר שדווקא מצד הקישור שלו אל העולם הבא, זאת אומרת לשנות את ה את ה את ה את ה את המסגרת שניתנה לאדם בעולם הזה, אפשר רק אם אדם מצליח כביכול להתעלות למדרגה יותר עליונה מן העולם הזה.
מה
פשר
השינוי הזה?
מה?
אני לא מבין מה פשר השינוי.
הוא קודם כל אומר יסוד, לשנות את המציאות כאן, כן?
אפשר רק
באמצעות... אין אפשרות אם כאן. זה חייב להיות עם התעלות למדרגה שהיא יותר גבוהה מן המציאות הזאת, כן? זה כמו שכתוב, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כן? הוא חייב מישהו מבחוץ לעשות את זה. אז הוא אומר, לא רק מישהו מבחוץ, אלא מישהו, זה צריך להיות ברמה יותר גבוהה מהמציאות שבה אני נמצא. אז כשאדם עונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, אומר המהר"ל, הוא כביכול מצליח להתעלות לעולם יותר גבוה. הוא קשור, הוא מחבר את עצמו לעולם שהוא יותר גבוה מהמציאות שהוא שייך אליה. וכתוצאה מכך, הוא גם יכול לשנות את המציאות שהוא שייך אליה, כי המציאות יותר נמוכה. ככל שעולם הוא יותר, ככל שאדם מתעלה לרמה יותר גבוהה, יכולת ההשפעה שלו על המציאות בכלל ועל המציאות הנמוכה שהוא נמצא בה, הופכת להיות יותר גבוהה. זה מה שהוא מסביר. וכאשר אמר, אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, וממנו יכול לבטל הגזרה של 70 שנה, ולפיכך הוא אומר, לא מצינו בכל השבחים שמתחיל ביוד העתיד לומר אמן. זאת אומרת, אז יש פה שני דברים. ראשית הוא אמר, אתה מזכיר פה את העולם הבא, עולם ולעולמי עולמיה. מה זה עולם ולעולם ועולמי עולמים? לאיזה עולם, על איזה עולם אתה מדבר? הוא אומר, אני מדבר גם על העולם הבא, לא רק על העולם הזה, גם על העולם הבא. עכשיו הוא אומר, יש פה עוד רמז לעולם הבא. הגמרא אומרת על הפסוק, כי בקה השם צור עולמים. מה זה צור עולמים? שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא. העולם הבא, אומרת הגמרא, נברא ביוד, והעולם הזה נברא בהי, ויש לזה טעם, לא משנה, אבל העולם הבא נברא ביוד. היוד רומזת לעולם הבא, האות ה רומזת לעולם הזה, והיוד רומזת לעולם הבא. זה מה שהוא אומר כאן. ולפיכך לא מצינו בכל השבחים שמתחיל ביוד העתיד לומר אמן יהי שמי רבה, יהי, כן, מבורך רק שבח זה, כי יוד העתיד מורה על עולם הבא. וכמו שאמרו ז"ל, אז ישיר משה, חזל דורשים, אז ישיר משה. מה זה אז ישיר? היה צריך להגיד, אז שר משה וכל ישראל את השירה הזאת להשם. מה זה אז ישיר? אומרים חזל, ישיר הכוונה לעתיד. באמת, ואומר רשי מביא, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. כי מה זה אז ישיר? אז שר. ישיר הכוונה בעתיד. באיזה עתיד? לא המציאות הנוכחית, אלא בעתיד, העתיד הרחוק. נו, אבל משה רבינו מת. כן? אלא מה? הכוונה היא בתחיית המתים. אז זה ראיוד של אז ישיר רומזת לעולם אחר, למציאות אחרת. זה מה שהוא אומר. אז ישיר משה, שר לא נאמר אלא ישיר. אומרים חז"ל, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ויפה אמרו בתוספות ברכות, שלכך בגלל זה השבח הזה בלשון ארמי. אנחנו אומרים את יהי שמי רבה מבורך, לא אומרים יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. אנחנו אומרים את זה בארמית, יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. אומרים תוספות, למה? למה? אז כתוב בתוספות שלא יבינו אותו מלאכי השרת, שאינם מבינים בלשון ארמי. מה יש? מה אכפת לך שיבינו? אז הוא אומר שלא יקטרגו עלינו כשאנו משבחים שבח כזה. ואין ספק, אומר המהר"ל, שהתוספות לא המציאו את הסברה הזאת מעצמם, אלא הם מצאו את זה באיזה מדרש, את היסוד הזה שאנחנו אומרים את השבח הזה בלשון ארמית כדי שלא יבינו אותו מלאכי השרת שאינם מבינים ארמית, כדי שלא יקטרגו עלינו. מה הפשט? והפירוש הוא, אז הוא מסביר מה הכוונה, והפירוש הוא כי אי אפשר למלאכי השרת למה שהם יקטרגו עלינו? אז הוא אומר, הקטרוג נובע מקנאה, כי אי אפשר למלאכי השרת לשבח שבח זה. זה שבח שרק אנחנו כבני אדם מסוגלים לשבח, אבל מלאכי השרת לא מסוגלים. מה יש? שלא יוכל לשבח. המהר"ל אומר יסוד, שלא יוכל לשבח ולקלס בריאה את בוראה במעלת מה שלא נמצא איתו. זאת אומרת, השבחים שאנחנו כביכול משבחים את ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לשבח את ריבונו של עולם. זה דבר פשוט, אין לנו יכולת לשבח את הקדוש ברוך הוא בדברים שלא שייכים אלינו, בדברים שאין לנו הבנה בהם, אין לנו מושג בהם. היכולת שלנו לשבח את הבורא היא רק לכן כתוב גם, ולך דומיה תהילה. זה היסוד לכך שמבחינה מסוימת עדיף, אנחנו, מה שאנחנו משבחים זה רק מה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. אבל יותר מזה אנחנו לא יכולים. למה אנחנו לא יכולים? משום שכל שבח שנאמר לו, הוא יפחית אותו. מדוע? משום שבסופו של דבר אנחנו משבחים אותו לפי מה שאנחנו מכירים, לפי המושגים שלנו. אנחנו לא יכולים לשבח את הבורא במושגים שאנחנו לא מכירים. נו, ואנחנו הרי קטנים לעומתו, בלי יחס. אז כל שבח שאתה אומר לו, למעשה אתה מקטין אותו. כל שבח שאתה נותן לבורא, למעשה מקטין אותו, כי אתה משבח אותו במושגים שלך. המושגים שלך זה המושגים שאתה מכיר אותם, כן? נו, אבל אתה קטן לעומתו, אז מה שייך? אלא מה? תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה להגיד את מה שאנחנו אומרים. אילולא היו מתקנים, יכול להיות שהיה מקום לומר, וזה הפסוק, ולך דומיה תהילה, יותר טוב שנשתוק, כי כל מה שאנחנו נאמר אנחנו מקטינים. אז הוא אומר, אז זה הפירוש, זה הפירוש בדברי התוספות, למה זה נאמר בארמית? כדי שלא יקטרגו עלינו מלאכי השרת. אז הוא מסביר, הפירוש הוא כי אי אפשר למלאכי השרת לשבח בשבח הזה. זה שבח שהמלאכי השרת לא יכולים לשבח בו. מדוע? שלא, אז על פי היסוד שהוא קובע,
אז גם המלאכים בעצם
לא, המלאכים לא, זה מה שהוא רוצה לומר. היכולת שלנו להזכיר את העולם הבא נובעת מזה שלנו יש לנו מושג, יש לנו את היכולת להשיג את המושג, את העולם הבא, מה שאין למלאכים. המלאכים אין להם את העולם הבא, אין להם את היכולת להשיג את המדרגה הזאת של העולם הבא. אז ממילא, אז הם לא יכולים לשבח בשבח הזה, כי השבח הזה, הצד המעלה שבו, זה שאנחנו משבחים את הבורא בעולם הבא.
אבל למה הם יקטרגו? מה משמעות הקטרוג?
בבקשה? קנאה.
לא, אבל מה זה יעשה?
רגע, עוד רגע. מה? רגע, הוא יסביר לך. לא, אז הוא מסביר. שלא יוכל לשבח ולקלס בריאה את בוראה במעלת מה שלא נמצא איתו. כמו שאמרנו, לא שייך שבריאה תקלס את בוראה בדבר שלא נמצא איתה. היכולת שלנו לקלס את הבורא זה רק במושגים שלנו, במה שאנחנו משיגים. בדברים שאנחנו לא משיגים אנחנו לא יכולים לשבח את הבורא.
מה, העולם
הבא זה מה שהוא אומר, תשמע. ומה שהשם יתברך עושה לבריאה, זאת אומרת, כל בריאה יכולה לשבח את הבורא במושגים שלה, במושגים שלה, במושגים שאינם שייכים לה, היא לא יכולה לשבח את הבורא. ולכך ישראל, שהם מזומנים ומוכנים לעולם הבא, יכולים לברך כך, אמן יהי שמי רבה, מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, עד עולם העליון, הוא העולם הבא. אבל המלאכים, אי אפשר להם שיקנו מעלת עולם הבא. המלאכים, אי אפשר להם שיקנו מעלת עולם הבא. לא שייך, זה מה שהוא אומר. שאין למלאכים קניין מעלה, אני אסביר, נסביר את היסוד שהוא רוצה להגיד, לפי מה שאני מבין, שוב. האדם, הגדולה של האדם על המלאך, זה היכולת שלו להתעלות. זה ההבדל. איך כתוב שם בזכריה? בין העומדים האלה, המלאכים נקראים עומדים, הם סטטיים, הם במדרגה, אבל המדרגה שלהם היא מדרגת קבע. מלאך לא יכול לעלות, הוא לא יכול לרדת, כי מלאך לא יכול לרדת, אבל הוא לא יכול לעלות, אין לו יכולת לעלות. ישראל יש להם את היכולת להתעלות, זאת אומרת, כמו ש... והמעלה שלהם זה החיסרון שלהם. כשיש לך, יש לך את היכולת לעלות, יש לך גם את היכולת ליפול, כן? מי שיכול לעלות גם יכול ליפול, אבל מי שיכול לעלות יכול גם ליפול. המעלה שלנו זה החיסרון שלנו, כן? המעלה שלנו זה גם החיסרון שלנו, אבל זה מוכרח להיות, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אבל כיוון שמלאך, אז אומר, מה זה עולם הבא? אתם שומעים? אנחנו שומעים כאן הגדרה, מה זה עולם הבא? עולם הבא זה היכולת להתעלות. העולם הבא פירושו של דבר היכולת להתעלות, זה עולם הבא. אין את זה למלאכים. מלאך לא יכול לעלות, לא יכול לעלות. מה? אז הוא אומר, היכולת להתעלות זה העולם הבא. זה מה שהמהר"ל מחדש עכשיו, שהיכולת להתעלות זה המושג עולם הבא, ובזה ישראל נבדלים מהמלאכים. מלאך לא יכול לעלות, לא יכול לעלות, הוא סטטי. כמו שאמרתי, הוא לא יכול ליפול, אבל הוא גם לא יכול לעלות, הוא לא יכול לעלות, אין לו עולם הבא. אז כשאנחנו משבחים את הבורא בשבח שמזכיר את העולם הבא, זה לא שייך למלאכים, זה לא שייך להם בכלל, כן?
אבל בעולם הבא אנחנו כבר הגענו למדרגה שלנו.
אין הגענו. המושג עולם הבא, כמו שאני מבין את המהר"ל, המושג עולם הבא פירושו של דבר יכולת להתעלות. היכולת להתרומם, היכולת להתרומם. זה אין למלאך.
אבל זה לא דווקא בעולם הבא.
זה לא משנה, זה נקרא עולם הבא. זה נקרא עולם הבא. היכולת להתעלות זה עולם הבא. רגע. אבל המלאכים, אי אפשר להם שיקנו מעלת עולם הבא, שאין למלאכים קניין מעלה יותר, שהם נשארים כמו שהם נמצאים בפועל, ואין קונין מדרגה יותר גדולה. הם לא יכולים להשיג משהו מעבר למה שהם נוצרו. כך הם נוצרו, מלאך נוצר כמו שהוא, הוא יכול להיווצר במדרגה מאוד עליונה, כן, במדרגה מאוד עליונה, אבל הוא לא יכול להתקדם. אין לו יכולת להתקדם. אין לו יכולת להתקדם, זה מה שהוא אומר. שאין למלאכים קניין מעלה יותר, שהם נשארים כמו שהם נמצאים בפועל, ואין קונים מדרגה יותר גדולה. שכבר התבאר מראיות שכליות מופתיות, שאם אין הפסד, הוא חוזר על היסוד שאמרנו, אם אין הפסד, אין הוויה. מי שלא יכול ליפול, לא יכול, הוויה מציאות. אם אי אפשר, הוויה זה לא רק מציאות, זה היכולת, כמו שאמרנו, יכולת להתקדם. היכולת להתעלות, הוויה במובן כאן, אם אין הפסד, אין התעלות. זה אחד תלוי בשני. מלאך, אין לו הפסד. אבל גם אין לו יכולת להתעלות, זה מה שהוא אומר. שאם אין הפסד, אין הוויה, כי השלם לא יתווה. המלאך הוא שלם. המלאך הוא שלם. במדרגה שלו, במדרגה שלו, הוא שלם. הוא לא חסר. והוא לא יכול להיות חסר, אבל הוא גם לא יכול להשלים את עצמו, כי שלם לא יכול, השלם לא יכול להוסיף. האדם, העובדה שהוא נברא חסר, היא המעלה שלו. אתם מבינים? החיסרון שלו זה גם המעלה, כמו שאמרנו, החיסרון זה גם המעלה. העובדה שהוא חסר נותנת לו את האפשרות, היכולת להשתלם, להיות עוד. אבל עליות עוד זה בלי, 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 בלי הפסקה, בלי, בלי סוף, בצורה אינסופית, כן? זה מה שהוא אומר. מה? לא? לא.
כאשר הוציאו את לוט
מן העיר, הם קלו בעצמם את המדרש המפורסם שהעולים והיורדים, הכוונה שאותם מלאכים היו בעצם עולים, זה אותם מלאכים שכמו כל עוזה ובנות האלוקים. צריך להסביר, אני לא נכנס, היסוד שהוא רוצה ללמד, מלאך הוא שלם, מלאך הוא שלם, כן?
גם לקדוש
ברוך הוא
יש את התכונה הזאת שהוא...
רגע. כי השלם לא יתווה לכך אצל המלאכים שאין הפסד, לא שייך בם הוויה אחרת. אצל האדם, כיוון שיש לו הפסד, הוא יכול להיפסד, הוא גם יכול להשלים את עצמו, והוא יכול להתאבות כל הזמן מחדש. הוא מהווה את עצמו. האדם יכול, מסוגל להוות את עצמו. אני קונה מדרגה נוספת, אז אני נכנסתי להוויה חדשה. ככל שאני מתעלה יותר, אני מתעווה יותר, כן? אני הופך להיות ישות, כן? ישות שונה. אני הופך את עצמי, כשאדם מתעלה, הוא כביכול מהווה את עצמו, הוא מהווה את עצמו. ההתעלות של האדם היא הפיכה של ההוויה, כן? הוא כביכול יוצר את עצמו מחדש. אז הוא אומר, בדבר זה רמזו חכמים במדרש במדבר רבה על הפסוק בפרשת בלק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. אומר המדרש, לעתיד לבוא יהיה מחיצתם של ישראל לפנים ממחיצת המלאכים, ומלאכי השרת שואלים אותם, מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא? זה מה שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, דווקא ליעקב ולישראל ולא למלאכים, כן? ולכך, כאשר מזכירים לעולם ולעולמי עולמיה, ובזה מדרגת ישראל יותר קרובה אל השם יתברך מן המלאכים, ולפיכך יש כאן קנאה, יש כאן קנאה, כי השבח הזה אינו ראוי למדרגת המלאכים ומסולק מהם, לא שייך אליהם. ולכך יש לומר בלשון אשר הוא נבדל מן המלאכים, ודבר זה עניין עמוק. לא שומע.
המלאכים הם שלמים, הם
קבועים, מה שייך אצלם קינה? אז מה זה הקטרוג הזה?
אז הם יחפשו יותר להבליט את
הגריאות
של ישראל?
אני לא יודע, יכול להיות שזה עניין של הסברת האוזן. זאת אומרת, רוצים לסבר את אוזנינו, כן? רוצים לסבר את אוזנינו, לפי הפירוש של המהר"ל. זאת אומרת, התוספות אומרים, בכוונה אנחנו אומרים את זה בארמית. אז המהר"ל מסביר, מה הכוונה שאומרים את זה בארמית? כדי שהמלאכים לא יבינו. אמרו שהמלאכים לא יבינו, כן? אז אומר, המלאכים לא יבינו, הכוונה היא, כי אנחנו אומרים פה שבח שמיוחד לישראל, זה הכוונה של הגמרא, וזאת הכוונה של התוספות, להראות לנו שהשבח הזה הוא מיוחד לנו, והמיוחדות שלנו היא בנקודה הזאת שאנחנו... פה אנחנו מביאים לידי ביטוי את נקודת המעלה שיש לישראל על המלאכים. אתה מבין? זה עניין של הסברת האוזן. זה לא כביכול קטרוג או קינה. לפי הפירוש הזה של המהר"ל. עוד פעם? כן, כן. כן. מעלות יותר גבוהות מהמלאכים. כן. למה? אתה שואל מדוע זה מזכיר? מדוע זה מזכיר? הנה, רגע. תשמע, זה ההמשך. ולפיכך אמר, תשמע, זה מה שהוא הולך להסביר עכשיו. ולפיכך אמר, אשרי המלך שמקלסין אותו כך, ואמר מה לו לאב שיגלה את בניו משולחן אביו, כי אין שבח למעלה מן השבח הזה, כמו שאמרנו, שמגיע עד עולם העליון, ואין ראוי לתת שבח זה רק אל ישראל בלבד, מה שהם עומדים ומוכנים לעולם הבא. ומהצד הזה לא היה ראוי להם שיהיו נפרדים משולחן אביהם. זאת אומרת, ההפך. אז לא, זה הפירוש שלכן המלך אומר. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אתה מבין, ההזכרה של השבח כביכול מעוררת את הניגוד, זאת אומרת, מבליטה, כמו שאתה אמרת, מבליטה את הניגוד במציאות. אז הפירוש הוא, צריך לומר שזה חלק מהמהלך. זה שאתה מעורר געגועים כביכול, זה עצמו תבין, זה יוצר את הקרבה, תבין. הקרבה מתחילה קודם כל מגעגועים. אחרי הגעגועים יש כבר, זה תהליך, תבין. אתה מזרז תהליך, נגיד כך, כן? אתה מזרז תהליך. אז מה קורה כאן? נכון. והתבהר לך השינוי, עכשיו הוא מגיע למה שהוא התחיל, והתבהר לך השינוי אשר יש בעולם מצד גלות ישראל, כמו שהוא אמר קודם. הוא הרי אמר קודם שכיוון שישראל הם עיקר המציאות, אז כשיש שינוי כזה אצל ישראל, זה לא רק שינוי אצל ישראל, זה שינוי בכל המציאות. זה היסוד שאיתו הוא פתח. אז הוא אומר, לאור מה שהסברתי לך, התבהר לך השינוי אשר יש בעולם מצד גלות ישראל, ואין זה נחשב חיסרון במה, הכוונה חיסרון צדדי, לא מהותי, לא רדיקלי, לא חיסרון שהפך את כל המציאות, שינה את כל המציאות, אלא זה חיסרון, כמו שאמרנו, רק הכוונה אלא, כי נחשב חיסרון בדבר שהוא עיקר כוונת השם יתברך, עיקר כוונת השם יתברך, עד שדבר זה כאילו כל העולם בטל. זאת אומרת, המציאות של גלותם של ישראל זה כאילו ביטול של המציאות, אין עולם, עד כדי כך. הנה הוא אומר, וזה מפני שהוא יתברך העילה אל ישראל, הוא סיבתם של ישראל, סיבה ישירה, זאת הכוונה. ומצד הזה היה ראוי שיהיה כאן הקשר של העלול עם העילה לגמרי, וכאשר נפרד העלול מן העילה, על זה יאמר ומה לו לאב שהוא העילה שיגלה את בניו משולחן אביהם, ונעשה פירוד זה שהוא שינוי אשר אין ראוי שיהיה כלל, ויותר שנחשב חורבן בית המקדש חיסרון אל כל המציאות, וכמו שהתבהר למעלה בפרק ת' במה שאמר שייני חורבן בית המקדש, שאפילו מלאכי השרת בכו, שתראה מזה גודל ההשתנות שהוא בעולם, עד שהדבר הזה גורם השתנות לעליונים ולתחתונים. כן, אז בכי מעיד על כך, בכי, זה שחזל מתארים שמלאכי השרת בחו, פירושו של דבר שיש פה שינוי בכל המציאות, כן? כל זה זעזוע, כן? זה זעזוע בכל המציאות.
איזה מקרים הרב אנחנו עודדים על בכי של מלאכים?
לא זוכר. אבל מכל מקום על זה כתוב, חורבן בית המקדש כתוב, זה מה שהוא הביא בפרק ת'. הוא בפרק אין דורשים, בחגיגה, אומרת הגמרא, כתוב אחד אומר שש כנפיים לאחד, נדמה לי שזה הפסוק בישעיהו, וכתוב אחד אומר ארבע כנפיים לאחד, סתירה. מצד אחד אתה אומר שיש שש כנפיים, מצד שני אתה אומר שיש ארבע כנפיים. לא קשיא, אומרת הגמרא, כאן בזמן שבית המקדש קיים וכאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול נתמעטו כנפי החיות. כן, זה הפירוש. שואלת הגמרא שם בחגיגה השאלה, אתה אומר שהתמעטו, יש להם שש, ובזמן שאין בית המקדש קיים אז ירד מספר הכנפיים משש לארבע. זה מה שכתוב. היי מיני הוא התמעט? איזה כנפיים התמעטו? אמר רב חנינה, אמר רב, אותן שאומרות בהם שירה. זאת אומרת, יש כנפיים שבאמצעותם המלאכים אומרים שירה, אז איזה כנפיים התמעטו? אותן שאומרות בהם שירה. כתיב אחא, הגמרא מביאה ראיה, כתיב אחא בשתיים יעופף. בשתיים, יש לו שש כנפיים או יש לו ארבע כנפיים, אז כתוב בשתיים יעופף, כך כתוב. וקרא זה אל זה ואמר, אז רואים שהבשתיים יעופף זה השתיים שאיתם הוא קורא, כן? הוא כתיב התעיף עיניך בו ואיננו. זאת אומרת, מצד אחד כתוב בשתיים יעופף וקרא זה אל זה, זאת אומרת הכנפיים שאיתם הוא מעופף אלה הכנפיים שאיתם הוא כביכול קורא, אומר, מדבר, כן? מצד שני כתוב התעיף עיניך בו, אלה שאתה מעופף, השורש הוא עוף, התעיף עיניך בו ואיננו. אז על מה שהוא מעופף כתוב איננו. אז זה רוצה הגמרא לתרץ, להסביר, כן? אז זה הסבר אחד, איזה שתי כנפיים חסרות? הכנפיים שאיתם הוא שר. ורבנן אומרים, לא, אותם שמחסות בהם רגליהם. יש כנפיים שהחיות מחסות, המלאכים מחסים בהם את רגליהם, שנאמר ורגליהם רגל ישרה, ורגליהם רגל ישרה אילב דימאת מינו ידי. זאת אומרת, אם הכנפיים האלה שמכסות את הרגליים לא נתמעטו, אז איך הנביא אומר ברגליהם רגל ישרה? איך הוא ראה את הרגליים? מנעבו ידי. שואלת הגמרא, מה השאלה? ודילמה דגלי ואחווי. מה, לא יכול להיות שהם גילו את הרגליים? יכול להיות שגילו לו. אז הוא ראה? אומר, דאילו תימה אחי. הגמרא רוצה להוכיח שיכול להיות שהם גילו לו, ועל ידי זה הוא ראה שרגליהם רגל ישרה. כתוב, הוא דמות פניהם דמות אדם. דמות פניהם דמות אדם. כך כתוב על המלאכים. אחי נמי דימאת? מה, תגיד שנתמעטו הכנפיים שמסתירות את הפנים? אלא דגלי ואחרלי. נתגלו, והוא ראה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. אחי אשתה, התם בשלומה פי אורך לגילויי קמרבי. זה שהמלאך מגלה את פניו, אורך, הדרך היא, דרכו של אדם לגלות פניו לפני רבו, כן? אלא קרי לה באורך הרע לגילוי קמרבי. המלאכים עומדים לפני ריבונו של עולם, זה לא דרך ארץ, שיגלו את הרגליים שלהם, כן? אז לכן אומרת אותה דעה, מורחים לומר שהכנפיים שבדרך כלל מכסות את הרגליים אחרי החורבן נתגלו, הכנפיים האלה נתמעטו, ולכן הוא יכול היה לראות את הרגליים. אבל להגיד שהם זה נתגלה לו, הם גילו לו, אבל הכנפיים אדם ישנם, אין דרכו של, אין הדרך לגלות רגליים. אם נתגלו הרגליים, פירושו של דבר שכבר אין כנפיים שמכסות את הרגליים. אז זה שתי דעות. דעה אחת אומרת שהכנפיים שנתמעטו, הכנפיים שנתמעטו הם הכנפיים שמשוררים איתם. הכנפיים שמשוררים איתם. יש כנפיים, כתוב בשתיים יעופף. יעופף הכוונה וקרא זה אל זה ואמר. זה הכנפיים שבאמצעות אותם כנפיים כביכול הם אומרות שירה. הם אומרים שירה. ויש כנפיים שהתפקיד שלהם לחסות את הרגליים, ואחרי החורבן הכנפיים האלה נתמעטו. לא יודע. אבל עם כל מקום, זה שני פירושים בגמרא. כן, כן, אז לפי זה יצא שהכנפיים האלה שמכסות את הפנים נשארו.
הן העליונות, האמצעיות זה לחפף והתחתונות זה לחסות את הרגליים. אז הוויכוח על מה נתמעט.
מה נתמעט? אז זה שתי דעות בגמרא. כן, כן, כן. שתי דעות בגמרא. אומרת... זה הדעה השנייה. כן, כן. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא. כתוב אחד אומר, אלף אלפים ישמשוני וריבו ריבבן קדמוי יקומון. כתוב אחד אומר, ביחס למלאכים, אלף אלפים ישמשו אותו וריבו ריבבן, ריבו רבבות קדמוי לפניו יקומון, יעמדו. וכתוב אחד אומר, היש מספר לגדודיו? זאת אומרת, כתוב אחד אומר שכביכול יש מספר לגדודי, ל, 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 למלאכים שעומדים לפניו. וכתוב אחד אומר, יש מספר לגדודיו? שוב, לא קשיא. כאן בזמן שבית המקדש קיים, וכאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול נתמעטו הפמליה של מעלה. נתמעטה פמליה של מעלה. טוב, עד כאן הגמרא בחגיגה. אומר המהר"ל, כבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד, שאל תטעה בדברי חכמים שיש מיעוט לעליונים בעצמם או שיהיה בהם השתנות. זאת אומרת, אסור לטעות פה בהבנת הגמרא. כבר אמרנו לך פעמים הרבה שאל תטעה בדברי חכמים שיש מיעוט לעליונים בעצמם או שיהיה בהם השתנות, רק כי כן הם נמצאים אל העולם בהשתנות. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, בעליונים אין השתנות, כל ההשתנות היא מצידנו, מצד העולם, לא באופן המוחלט. זה מה שהוא רוצה לומר. אם יש השתנות בעליונים, הכוונה היא רק מצד העולם, כי העולם הוא עולם משתנה, אבל העולם העליון הוא לא משתנה.
קשה להבין את זה.
מה?
קשה להבין.
למה? כי הוא... ברוחניות, בדברים רוחניים אין השתנות, כל ההשתנות היא חומרית, כל ההשתנות שייכת רק בחומר. ברוח אין השתנות, בדברים רוחניים אין השתנות. המציאות המשתנית היא המציאות החומרית, המציאות הרוחנית היא לא משתנה, היא קיימת תמיד, זה מה שהוא אומר, היא קבועה, היא נצחית, זה מה שהוא רוצה לומר. כבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד שאל תטעה בדברי חכמים שיש מיעוט לעליונים בעצמם או שיהיה בהם ההשתנות, רק כי כן הם נמצאים אל העולם בהשתנות. הכל הוא ביחס לעולם, כי הוא העולם אשר בו ההשתנות. וכאמר רבי חנינא, אז זה הזרה, זה הקדמל לפני מה שהוא מתחיל להסביר. וכאמר רבי חנינא, דאימה את אותם כנפיים שאומרות בהם שירה הם התמעטו, שהרי הכתוב אומר, ובשתיים יעופף. וביאר עניין זה כי יש לעליונים בחינה, כוונת בחינת מה שבה יש התדמות במשהו אל הסיבה הראשונה. זאת אומרת, הוא יסביר אחר כך, כמו שביחס לאדם אנחנו אומרים בצלם אלוקים עשה את האדם, אז יש כביכול נקודה מסוימת שבה כביכול האדם דומה לבורא. דמיון, כתוב בצלם אלוקים. אז הוא אומר, צריך לדעת שגם ביחס לעליון, גם ביחס לבריאות העליונות, כן? יש גם כן בחינת מה שבה הם דומים לבורא, אבל זה מה שהוא רוצה להסביר. ביאר עניין זה, כי יש לעליונים בחינת מה שבה יש הידמות במשהו, באיזושהי נקודה, אל הסיבה הראשונה, כמו שמצינו באדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז הוא אומר, וכן הוא אצל המלאכים, יש להם הידמות בנקודה מסוימת, הידמות במשהו לבוראם. ודבר זה, זה עיקר מעלתם. כמו שבאדם אנחנו אומרים, הנקודת הבצלם אלוקים היא הנקודה המיוחדת באדם. הנקודה המיוחדת באדם זה הבצלם אלוקים עשה את האדם. זה נקודת המפתח של האדם. כן? הנקודה שבה האדם נבדל מן הבהמה. כן? אז הוא אומר, גם במלאכים יש נקודה מסוימת שבנקודה הזאת כביכול הם דומים לבורא. דומים לסיבה הראשונה. והנקודה הזאת, כמו שהוא אומר, היא עיקר מעלתם, שיש להם הידמות מה אל העילה, אבל מצד שני הוא אומר, יש להם גם כן עניין מה שבו הם נבדלים מן העילה. בו הם נבדלים, זאת אומרת, כמו שאני אומר שיש בהם נקודה שבה יש כביכול בינם לבין הבורא, יש נקודה דמיון, אבל יש להם גם כן עניין מה שבו הם נבדלים מן העילה יתברך. רגע, רגע. ולפיכך אמר בשתיים יחסי פניו. מה הכוונה בשתיים יחסי פניו? הוא מסביר לנו את המשפט בנביא. מה זה בשתיים יחסי פניו? אז הוא אומר, בשתיים יחסי פניו הכוונה היא כך, יש לו פנים. פנים זה כינוי לנקודת הדמיון, כמו שבאדם, נקודת הדמיון, בצלם אלוקים עשה את האדם, נקודת הדמיון של האדם לבורא היא בצלם אלוקים, אנחנו רואים חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה של האדם היא המאירה את הפנים שלו, היא הבצלם שלו. הבצלם אלוקים זה החוכמה של האדם. אז הוא אומר, בא הנביא ואומר, בשתיים יחסי פניו. אז מה פשט? אומר המהר"ל, הפנים שלו הם נקודת, כביכול נקודת הדמיון, כן? כשאני מדבר על פנים זה אני משתמש במשל, כן? אבל אני אומר, נקודת הדמיון של הבריאות העליונות או המלאכים הם הפנים, כביכול. אבל בשתיים יחסי פניו, זאת אומרת, הכנפיים שעליהם מדבר הנביא, שתי כנפיים שהם כביכול באות לחסות על נקודת הדמיון. הם הצד המבדיל. כמו שיש צד של דמיון, יש גם צד שמבדיל. כן? יש גם צד שמבדיל. והביטוי בנביא לצד המבדיל זה הבשתיים יחסי פניו. הבשתיים יחסי פניו, השימוש לשון הזה, מה? כן? לא מוזכר, נכון, הוא אמר את זה כבר קודם, הוא אמר שכשהגמרה מדברת על התמעטות, היא מדברת או על בשתיים יעופף, נכון? או על בשתיים יחסי רגליו, נכון? זה מה שאתה אמרת. בדיוק, לכן שם אין שינוי, נכון? כן, זה נשאר, זה לא שייך להתמעט, כי זה נקודת ההבדל. כן?
אבל מצד שני, אני לא מבין, הוא אומר שזה הנקודה שהיא כאילו בצלם אלוקים, כאילו זה הנקודה שהם ידברו.
יש להם, הוא לא אומר מה, הוא אומר, עוד פעם, הוא אומר, המילה פנים...
לא, הוא אומר כי בצלם אלוהים עשה את אדם וכן הוא יצא למלאכים.
לא, מה הוא קורא שכן הוא יצא למלאכים? לכן הוא יצא למלאכים, הוא לא אמר מה, הוא אמר יש בהם נקודת דמיון לבורא, הוא לא אמר מה. רק הוא אמר, השימוש לשון בנביא, שהנביא מדבר על פניו של המלאך, כן?
אז הוא רוצה להגיד שלו הפנים זה משהו שנבדל מהבורא?
ההפך, בדיוק ההפך. הפנים, כמו שבאדם, הוא לוקח את האדם כמשל. כמו שבאדם אנחנו אומרים, הפנים של האדם הם מגלות את הבצלם. הבצלם אלוקים עשה את האדם בא לידי ביטוי בפנים שלו. כמו שאמרתי, חוכמת אדם תאיר פניו, כן? אבל למעשה לא הפנים הגשמיות הם נקודת הבצלם של האדם. נקודת הבצלם של האדם זה כמו שאמרנו קודם, למעשה היכולת של האדם להתעלות, כי היכולת שלו לברוא, הבצלם של האדם זה היכולת של האדם לברוא. האדם יכול לברוא את עצמו, הוא במידה מסוימת שליט על כל, שליט על המציאות, כן? הקדוש ברוך הוא נתן לו שלטון על המציאות. אז יש גמרא על הפסוק, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל פני האדמה. אז אומרת הגמרא שהחיות הם יכולות לראות אם האדם הזה הוא אדם או לא אדם. כך אומרת הגמרא, אם אדם הוא אדם באמת אז החיות מפחדות ממנו, אבל אם הוא לא אדם אז הן לא מפחדות, הן רואות שהוא לא אדם. כן, היה הוא אדם, הוא מהלך על שתיים, אבל יכול להיות אדם שמהלך על שתיים והוא לא אדם. כן? הפירוש הוא, למה? כי מעלת האדם זה לא העובדה שהוא מהלך על שתיים. מעלת האדם זה הבצלם, כן? וזה ניכר בפנים שלו. או עכשיו, מה שאומר הנביא בשתיים יחסי פניו, אז אומר המהר"ל, השימוש לשון במילה פנים זה שימוש מושאל. זה מה שהוא רוצה להגיד. מה פירוש? כמו שבאדם הפנים מבטאות את הבצלם, במלאך גם כן יש נקודה שמבטאת את, את נקודת הדמיון שלו, וזה המילה פנים היא, בעל, 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 היא שימוש לשון, כמו שאמרתי, מושאל. כמו שבאדם הפנים, אז במלאך אני משתמש במילה פנים כדי להגיד זה כאן נקודת הדמיון שבין המלאך לבורא. אבל מיד אני אומר, אומר הנביא, בשתיים יחסי פניו. זאת אומרת, יש פה נקודת דמיון, אבל יש בו, כמו שיש בו נקודת דמיון לבורא, יש בו נקודה מגדילה. כן? אתה מבין מה שאני אומר? ממובן מה שאני אומר? זהו, זה מה שהוא רוצה להגיד.
לא, זה גם מעניין, גם זה בקשת משה, אופן, כאילו, מבקש לראות את הפנים.
נכון, נכון, הרי, נכון, 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 נכון. לא תוכל לראות את פניי, אומר לו הקדוש ברוך הוא. כן? נכון. אז רגע, אז עוד פעם אני אקרא את זה עוד פעם. ויש להם גם כן עניין מה שבו הם נבדלים מן העילה יתברך, ולפיכך אמר בשתיים יחסי פניו. לא, הוא לא אומר מה, רק הוא אומר צריך להבין שזה הפשט בפסוק, הוא מפרש פסוק. אז זה פסוק בישעיהו נדמה לי. בשתיים יחסי פניו, מה הכוונה יחסי פניו? הכוונה יש כביכול מצד אחד נקודת דמיון, אבל מצד שני גם יש נקודת אי דמיון. כן? המלאך הוא לא, המלאך הוא לא האל, הוא לא הקדוש ברוך הוא. הוא נברא. אז יש בו נקודה שהוא דומה לעילה, אבל יש בו, יש בו, יש בו נקודה שהיא מבטאת את הצד שכנגד. את אי הדמיון, זה מה שאומר. ולפיכך אמר בשתיים יחסי פניו, כי פניו הוא הדבר שיש לו הידמות מהאלה עילה יתברך. וזה שהשם יתברך הוא נגלה לנמצאים כדמות אדם, וזה שהשם יתברך הוא נגלה לנמצאים, הרי כשהנביא רואה אותו, יחזקאל, הוא אומר הוא רואה כדמות אדם. אז מה הפשט הוא רואה כדמות אדם? הכוונה של יחזקאל אומר, כביכול הוא ראה את השם יושב על הכיסא, כן? כדמות אדם, מה הכוונה כדמות אדם? אז הוא אומר, וזה שהשם יתברך הוא נגלה לנמצאים כדמות אדם, אף שאין דמות ודמיון לא יתברך, מה שייך לדבר על, 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 על כדמות? מכל מקום, כך הוא נראה לנמצאים כדמות זה. זאת אומרת, שוב, זה מצד הנמצאים, מצידם. כן? כמו שאמר, הפסוק מיחזקאל אומר, במעשה מרכבה, על הכיסא דמות כמראה אדם, וכמו שהתבאר בחיבור דרך חיים, ונאמר עליהם דמות אדם להם, ודבר זה עיקר אצלם. ולכך אמר, בשתיים יחסי פניו, כי אצל השם יתברך, אין המציאות שלהם בפועל הגמור, ולפיכך מכסה את פניו בעבור, כי מצד אחד בפנים שם יש לו הידמות אל העילה, אבל אך אינו נמצא בפועל הגמור, שאם כן היה לו שיתוף עם העילה, ולכך כתיב בשתיים יחסה פניו. והכנפיים, הוא אומר, והכנפיים, מה הנקודה של הכנפיים? זאת אומרת כך, מצד אחד אנחנו אומרים פניו, מצד שני אנחנו אומרים בשתיים יחסי פניו, הכוונה היא יש, אנחנו, הנביא בא לציין את נקודת ההבדל שבינו לבין הבורא. אבל למה הוא משתמש בכנפיים? למה השימוש לשון שבו הוא בא לבטא את נקודת ההבדל הוא בכנפיים? אני חושב שהוא אומר, הוא אומר כך, והכנפיים, השימוש לשון במילה כנפיים הוא לא סתמי. אפשר היה לומר, אפשר היה למצוא משהו אחר כדי לבטא את אי הדמיון. למה השימוש לשון הוא דווקא במילה כנפיים? אז הוא אומר, והכנפיים הוא עצם המהות של המלאך באה לידי ביטוי בכנפיים. המהות של המלאך באה לידי ביטוי בכנפיים. מדוע? הוא אומר, והכנפיים הוא עצם משהו מלאך. וזה כי המלאך פועל פעולתו במהירות בעבור שאין בו כבדות החומר, רק כאילו יש להם כנפי רוח, ולפיכך מתייחס למלאך כנפיים. זאת אומרת, המושג, בקיצור, בדיוק, בדיוק, אנחנו תמיד מציירים מלאכים, כנפיים, תוציא לך את זה מהראש, אני אסביר לך, זה שימוש במושגים, כן, כן, לבאר יסודות, זה מה שהוא אומר, כן? וזה כי המלאך פועל פעולתו במהירות בעבור שאין בו כבדות החומר, רק כאילו יש להם כנפי רוח, ולפיכך מתייחס למלאך כנפיים, וזה עצם המלאך שהוא נשלח מן השם יתברך לעשות שליחות, ודבר זה מכסה הפנים, שאין נמצא הפנים שיש לו דמיון אל העילה בפועל הנגלה, רק מהות המלאך, והמורה על המהות הזה הם הכנפיים, שהם כביכול מכסות את הפנים, שבו ההידמות אל העילה, שאין נמצא ההידמות הזה בפועל הגמור, ולכך, זאת אומרת, במילים אחרות כתוב כאן כך, שהכנפיים שמדברים עליהם במלאך, יש להם כביכול, הם ממלאים שתי פונקציות, שני תפקידים. תפקיד אחד, עניינם כביכול להראות את הניגוד לבורא, לעומת הדמיון לבורא. ותפקיד שני, זה בא לבטא את המהות של המלאך. זאת אומרת, שני תפקידים שכביכול סותרים. מצד אחד אני אומר, הכנפיים באות לחסות. באות כביכול כדבר שהוא עומד בניגוד לצד הדמיון שבין המלאך לבורא. אבל מאידך גיסא, הכנפיים באות לבטא את המהות המיוחדת של המלאך, שהיא המהירות או השליחות, כמו שהוא אומר. ברור? זה מה שהוא אומר. טוב, נעצור כאן בלי נדר בפעם הבאה. Okay.